הוא בכלל רצה להיות מהנדס ולא מוזיקאי. הוא גם הגשים את הרצון הזה. תום שולץ הוא בוגר MIT, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס. MIT נחשב לאחת מהאוניברסיטאות הטובות ביותר בעולם, ולמוסד הטוב ביותר בתחום הוראת המקצועות הטכנולוגיים והכשרת עובדי הייטק. בין הבוגרים הישראליים של MIT אפשר למצוא את בנימין נתניהו, את פרופסור משה ארנס, זיכרונו לברכה, שר הביטחון ושר החוץ לשעבר של ישראל, פרופסור ישראל אומן, מתמטיקאי, זוכה פרס נובל לכלכלה, אלוף במילואים עמוס חורב, דוקטור עוזי לנדאו לשעבר שר האנרגיה והתשתית, שר לביטחון פנים ושר התיירות של ישראל. אבל מישראל בואו נחזור לבוסטון, לתום שולץ. הוא נולד בטולדו, אוהיו, קיבל תואר ראשון ותואר שני בהנדסת מכונות מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, הלאו MIT. הוא גם עבד בתאגיד פולרויד כמהנדס בכיר לעיצוב מוצרים. בילדות הייתה לו נטייה טבעית להתעסק בכל דבר שיש לו מנוע. הוא בנה דגמי מטוסים ודגמי מכוניות קארטינג, תמיד בנה או עיצב משהו. הוא היה סטודנט מצטיין וגם חבר בקבוצת הכדורסל של האוניברסיטה. והנה אנחנו מגיעים אל המוזיקה. בילדותו הוא למד פסנתר קלאסי. היה לו עניין רב במוזיקה והוא התחיל להקליט הקלטות דמו באולפן הביתי שלו, בזמן שהוא עבד בפולרויד. במשך 6 שנים הוא שלח הקלטות לכל חברת תקליטים אפשרית, בתקווה שמישהו יגלה את הכישרון המוזיקלי שלו. תשובות שליליות זרמו מכל הכיוונים האפשריים, וגם חברת אפיק, שהחתימה את הלהקה בסופו של דבר, שלחה תחילת תשובה עם מסר ממש מעליב. נשיא החברה כתב לו, אתה לא מציע שום דבר חדש. הדרך אל אלבום הבכורה של להקת בוסטון, שיצא בשנת 1976, הייתה ארוכה ומתפתלת, ונמשכה 7 שנים. הלכנו עם בוסטון, הלהקה, על אי בודד, עם אלבום הבכורה שלה. אני מנחם גרנית, אני מאחל לכולנו הפלגה נעימה.
Now you do.
Peace of Mind. Peace of Mind נכתב בזמן שטום שולץ עבד כמהנדס בכיר בתאגיד פולרויד. השיר ששמענו מדבר על החיפוש אחר התשוקה. שולץ הבין את האנשים שעבדו לצידו, אנשים שלא הרגישו שהעיסוק שלהם מספק אותם. בניגוד להם, הוא עצמו אהב את מה שהוא עשה בפולרויד. הוא גם קיבל תמורה הולמת. בשכר שהוא קיבל, הוא בנה במרתף ביתו אולפן הקלטות עם מכונת הקלטה בת 12 ערוצים, ושם, באותו המרתף, הוקלט האלבום הזה שלפנינו. הגיע הזמן להכיר חבר נוסף, הסולן ברד דלפ, שהגיע להרכב הזה עוד בגלגול קודם, כשקראו ללהקה Mother's Milk. ברד דלפ כבר לא חי, הוא מת ב-2007, גיל 55. הוא התאבד בביתו כשהוא מזרים אשן לתוך הבית, בין השאר מתוך האגזוז של המכונית שלו. למה הוא התאבד? אפשר לשדר על זה תוכנית שלמה, אבל בגדול הוא סבל מדיכאון ובנוסף. אנחנו מקדימים כאן את המאוחר, הוא הסתכסך עם מנהיג הלהקה, טום שולץ, וחוץ מזה התברר שהוא התקין מצלמה באחד מחדרי השינה בביתו, חדר שבו התאכסנה אחות של ארוסתו. המצלמה תיעדה את האחות של הארוסה, פמלה. הארוסה עצמה לא ידעה. ברד דלפ רצה להרוג את עצמו מרוב בושה כשזה התגלה, וזה בדיוק מה שהוא עשה. אבל עד שהאירועים הטרגיים האלה קרו, היה ברד דלפ ידוע ואהוב בזכות כל הזהב שלו, ההרמוניות הקוליות הנפלאות שהוא ידע לתרום לכל שיר. הוא גם היה רב נגן והוא שלט בגיטרה, מהפוכית, קלידים, וגם עזר בכתיבת חלק מהשירים. כל זה לא עזר. היו לי התקפי דיכאון ומחשבות על התאבדות מאז שהייתי נער, הוא כתב באחד הפתקים שהוא השאיר אחרי מותו. פמלה, זו הארוסה, הייתה קרן השמש שלי, הוא הוסיף, אבל לפעמים אפילו קרן שמש אינה תחליף לפסיכיאטר טוב. ברד דלפ תרם את קולו לחמישה אלבומים של בוסטון. האחרון, שיצא ב-2013, העלה באוב הקלטות שהוא עשה עם הלהקה לפני מותו ב-2007, 6 שנים לפני. Hitch a Ride. את זאת יש לדעת, תחנות הרדיו באמריקה משדרות על פי ז'אנרים. בארץ האפשרויות, תחנות הרדיו מתמחות בכיוונים שונים, Top 40, Country, Smooth Jazz וגם AOR, שמשמעותו Album Oriented Rock או Adult Oriented Rock. בימי התהילה של להקת בוסטון זכו כל שמונת השירים שבאלבום לחשיפה בתחנות הרדיו האלה, וזה אומר שהאלבום הזה של בוסטון נמכר בלא פחות מ-17 מיליון עותקים באמריקה ו-25 מיליון בעולם כולו. כשהאלבום הזה יצא באוגוסט 1976, תום שולץ היה בן 29. הוא קיבל החלטה אסטרטגית לזנוח את חלום המוזיקה ולהמשיך לעבוד כמהנדס בפולרויד אם האלבום הזה ייכשל. אנשי תעשיית המוזיקה היו פסימיים. הדיסקו שלט אז בגלי האתר, איש לא האמין שזה הזמן והמקום לרוק כבד עם גיטרות חשמליות. ברגע שנודע לתום שולץ על 200 אלף האלבומים הראשונים שנמכרו, הוא התפטר מעבודתו כמהנדס והשקיע את כל כולו במוזיקה. פלשבק, 20 שנים לאחור, תום שולץ הוא ילד בן 8 או 9, יש לו בת דודה שמבוגרת ממנו בהרבה, יפהפייה, הילדה הכי יפה שהוא ראה אי פעם. הוא היה מאוהב בה בסתר, והיא מקור ההשראה לשיר הבא. הלהיט הראשון, ואולי השיר הידוע ביותר של בוסטון. לקח לו 5 שנים להשלים את השיר ולהקליט אותו. More than a feeling.
Close my eyes and she slipped away.
הכל התחיל מהקלטות דמו שתום שולץ הקליט באולפן הפרטי שהוא בנה במרתף ביתו. הימים הם ימי השליטה של חברות התקליטים בתעשיית המוזיקה. חברת התקליטים אפיק, אחרי ששמעה, נעתרה והחליטה להחתים את ההרכב, ביקשה להקליט מחדש את כל השירים באולפן מקצועי בלוס אנג'לס. האיש שלנו בבוסטון, תום שולץ, החליט לסדר את חברת התקליטים שלו. וכך, בשיתוף עם המפיק שהחברה מינתה לצורך הפרויקט, הוא שלח את חברי הלהקה האחרים ללוס אנג'לס לעבוד כביכול על ההקלטות. תום שולץ והמפיק נשארו במרתף ושם השלימו את ההקלטות. שולץ ניגן בעצמו כמעט בכל הכלים, הכל למעט התופים. ההקלטות החדשות היו תעתיק מדויק, כמעט אחד לאחד, של הקלטות הדמו הראשוניות. התוצאות נשלחו ללוס אנג'לס, שם הוקלטה השירה ונעשו המיקסים. התום שולץ הזה הוא איש שצריך לשלוט על כל המהלכים, כולל פיתוחים טכניים. בשבתו ימים ולילות באולפן הביתי שלו, הוא פיתח פדלים מיוחדים כדי להעניק את הצבע המיוחד לגיטרות שלו, וגם פיתח מגבר אוזניות מיוחד לגיטרות בשם רוקמן, ששימש לימים להקות ואומני רוק נוספים, כמו זיזי טופ, דייב גילמור, דף לפרד ורבים אחרים. רק אחרי שההקלטות הושלמו, הוחלט לקרוא ללהקה בוסטון. בכל מקרה, איך שלא מסתכלים על זה, מדובר בלהקה של איש אחד, לפחות בשלבי הכתיבה וההקלטה. השיר הבא מגולל לכאורה את סיפורה של להקת בוסטון. בסקינג, כלומר נגינה ברחובות, שינה במכוניות ונגינה בברים קטנים עד שבסוף הלהקה מתגלה ומתפרסמת. רוח השיר מושפעת מסיפורים של המתופף המקורי של הלהקה, ג'ים מסדיה, שהתגלגל בלהקות רבות עד שלבסוף שותף בלהקת בוסטון בשלבי ההתהוות שלה. דווקא ברגעי הפריצה, חברת התקליטים אפיק החליטה שהוא לא מתאים, והוא הוחלף על ידי מתופף אחר, מתופף אמריקני ממוצא ארמני-איטלקי בשם סיב האשיאן. הוא הוחזר לבוסטון אחר כבוד באלבום השלישי. בינתיים, הנה מתוך הראשון, רוק אנד רול בנד.
Money.
מה היה מיוחד? מה אפיין את הסאונד של בוסטון? ובכן, בראש ובראשונה, הגיטרות כמובן. שילוב של גיטרות חשמליות ואקוסטיות רבות שמנגנות יחד אקורדים וקטעי סולו בהרמוניה. הסגנון ההרמוני הזה נשמע לעתים כאילו מדובר בסאונד של כינור. עוד משהו שאפיין את בוסטון היא העובדה שהכל נוגן והופק בלי להשתמש בסינתיסייזר. וכל זה בתקופה שהסינתי היה כלי נגינה כמעט הכרחי במרקם המוזיקלי של עולם הרוק והפופ של אותה התקופה. תום שולץ ניכר במידות רבות של חשדנות וזהירות. האלבום הזה, כאמור, נכתב, הופק ובוצע בעיקר על ידו. הוא נעזר בסולן ברד דלפ כדי להקליט שירה בהקלטות הדמו שהוא עשה, אבל לא הרכיב להקה מלאה עד שקיבל אור ירוק מחברת התקליטים, Epic Records, שהייתה שייכת ל-CBS. ברד דלפ ושאר החברים נאספו מתוך להקות מקומיות באזור בוסטון, שחלקם ניגן לפני כן עם שולץ. הקטע הבא נקרא Long Time, אבל זה לא לקח Long Time ללהקה לזכות בהצלחה מסחרית. חודשים ספורים אחרי צאת האלבום הזה, הם כבר הופיעו באצטדיונים. הרוק החללי הקומוניקטיבי של בוסטון כבש לבבות במהירות רבה. Long Time כאמור, הוא מקדים אותו אינסטרומנטלי בשם Foreplay, משחק מקדים, שנכתב 8 שנים לפני שהאלבום יצא, הוא מבוסס על נגינת האורגן של תום שולץ. הצלילים הראשונים היו בהחלט יכולים להיחשב לצלילים של ג'נסיס או אמרסון לייק אנד פאלמר. שימו לב, Foreplay ו-Long Time. כאשר תום שולץ סיים את ההקלטות לאלבום במרתף ביתו, הוא העביר אותם באמצעות קבל שהושחל דרך פתח במרתף למערכת מקבילה באולפן הקלטות נייד שניצב מחוץ לביתו. משם הועברו ההקלטות לאולפן מקצועי בלוס אנג'לס לצורך הקלטת השירה והתופים והמיקסים. את זאת יש לזכור, השנה היא 1976, אנחנו עדיין חיים בעידן האנלוגי. אין אפשרות לשלוח קבצים במייל או להעלות אותם על ההארד דיסק נייד. מכונות ההקלטה היו טייפ סלילים, והשמועה מספרת שהסרטים המגנטיים שעליהם הקליט תום שולץ באולפן במרתף שלו כמעט נשחקו מרוב הרצה קדימה ואחורה ברצותו להגיע לתוצאות אידיאליות. הקלטת האלבום כולו עלתה כמה מאות דולרים. לא צריך לספר לכם. ובכל זאת, הקלטת אלבומי רוק באותם הימים עלתה מאות אלפי דולרים. שעת אולפן מקצועי עם מפיק, טכנאי, עוזר טכנאי וכיוצא באלה, עלתה מאות דולרים לשעה. דוגמה קטנה, תום שולץ ניגן את קטעי הגיטרה האקוסטית באלבום בגיטרה של ימאה שעלתה לו 100 דולר בלבד. המפיק מטעם חברת התקליטים, ג'ון בוילן, ותום שולץ עבדו יחד בהרמוניה ובשיתוף פעולה. הוויכוחים היחידים ביניהם היו בשלב המיקסים, כאשר בוילן טען שהעוצמה של הגיטרות חזקה מדי, והיא מאפילה על השירה של ברד דלפ. אחד המוטיבים הבולטים באלבום של להקת בוסטון הוא כמובן העטיפות, עטיפות של אלבומי הלהקה. זה נכון כמובן בעיקר לעידן שבו עטיפות של תקליטים היו חלק בלתי נפרד מחוויית המוזיקה. בכל עטיפת אלבום של בוסטון תמצאו חללית בצורת גיטרה, המייצגת לכאורה מושבה הנושאת את שם העיר בוסטון בתוך כיפה, כששם העיר מוטבע בחזית. האיור של ספינת החלל המקורית הוצב בשנת 1976 לאלבום הראשון. באלבום הראשון מאוירות שתי שורות של ספינות חלל בצורת גיטרה שבורחות מכוכב שמתפרק, אולי כדור הארץ. להבות כחולות יוצאות מהחלק התחתון של הספינה. לכאורה, מתוך תיבת התהודה של ספינת החלל בצורת גיטרה. באלבום השני, Don't Look Back, ספינת החלל בוסטון מרחפת מעל כוכב לכת שיש בו עשב וגבישים. בתחתית הספינה בוזקים זרקורים. ובאלבום השלישי, Third Stage, ספינת החלל בוסטון, צורתה חללית שטוחה, טסה לעבר כוכב לכת כחול, ובאלבומים האחרים המוטיב חוזר על עצמו. אנחנו שומעים רק את המוזיקה, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. שניים מחברי להקת בוסטון הגישו תביעה נגד תום שולץ בטענה שמגיעים להם 20% מהכנסות הלהקה. גיליתי אותם מנגנים בלהקות אלומות בפאבים נשכחים, לימדתי אותם את השירים. היום הם עשירים כקורח, בזכותי, ועכשיו הם תובעים אותי. כך תום שולץ. בנוסף לזה, השניים האמורים הגישו תביעה משותפת עם חברת התקליטים לפטר את תום שולץ מהלהקה שהוא הקים. מדובר בנגן הבאס פרן שיהן ובמתופף סיב האשיאן. עם שני אלה סגר תום שולץ עניינים מחוץ לבית המשפט. ואם זה לא מספיק, אז נשיא חברת התקליטים CBS, פול יטניקוף, הגיש התביעה על סך 20 מיליון דולר נגד תום שולץ, בטענה שהוא לא סיפק את הסחורה בזמן. על פי החוזה, הוא אמור היה להקליט שני אלבומים כל 9 חודשים במשך 5 שנים. אבל מה לעשות שתום שולץ היה פרפקציוניסט ולא הסכים להקליט ולשחרר שירים שהוא לא היה שלם איתם? הוא הודה בעובדה שהוא לא המוזיקאי הפורה ביותר בעולם. יחד עם זה, הוא ראה בסכסוך הזה מלחמה של דוד נגד גוליאת, ובדימוי נוסף הוא תיאר את המאבק כך. הייתי האבז שהטיל ביצי זהב, ובשלב מסוים הם לא הגיעו מספיק מהר. אז ההחלטה של גוליאת הייתה, ככל הנראה, להרוג את האבז. תום שולץ זכה בתביעה הגדולה הזו. בגלל אותה התביעה, ההוצאה של האלבום השלישי של בוסטון התעכבה במשך כמה שנים. האלבום הראשון יצא ב-1976, השני שנתיים אחרי, ואילו השלישי 10 שנים אחרי הראשון, תחת כנפיה של חברת תקליטים אחרת, MCA. המאבק המשפטי שלו נגד CBS עלה לו 1.7 מיליון דולר. את הסכום הזה הוא השיג בזכות ההמצאות הטכנולוגיות שהוא פיתח. מגביר הרוקמן שסיפרנו עליו, שהוא פיתח, נרכש על ידי 10,000 מוזיקאים. היו שטענו נגדו, נגד תום שולץ, שהוא פרנואיד, שהוא חושש שאנשים מנסים לנצל אותו כלכלית, אבל הוא מצידו התעקש שהוא פשוט מסרב להיכנע למניפולציות של אנשי תעשיית המוזיקה. אנשים ערמומיים וחסרי רחמים שדואגים לכסף יותר מאשר לאמנות. כך על פי דבריו. סמוקין. תום שולץ הוא צמחוני כבר יותר מ-30 שנה. בשנת 1987 הוא הקים קרן צדקה שמגוון משימותיה הוא תמיכה בהגנה על בעלי חיים, פיתוח משאבים לגידול מזון, מאבק בעצירת הרעב בעולם, בניית מקלטים לחסרי בית, בניית אחסון למאגרי מזון, הצלת בעלי חיים ומאבק לשמירת זכויותיהם של ילדים ועוד. האלבום הראשון של בוסטון נחשב ציר מרכזי בתולדות הזרם המרכזי של הרוק האמריקני. גם המוזיקה, גם הדיוק, גם הטכנולוגיה היו סמן ימני להפקת אלבומי רוק במרחב הכל אמריקני מאז. וכל זה בזכות איש אחד, שוויתר על קריירה טכנולוגית מבטיחה לטובת המוזיקה, אבל לא ויתר על העקרונות שלו. קוראים לו, כמובן, תום שולץ. לי קוראים מנחם גרנית, ורק משפט אחד לסיכום. מי ייתן ואומנים ומוזיקאים בכל העולם יוכלו לעסוק אך ורק באומנותם ולא בתככים, נוכלויות, כספים ובירוקרטיה. עד כאן אלבום לאי בודד עם להקת בוסטון. כל טוב. I'm really kind of shy, but I get this feeling whenever you walk by. I don't wanna down you, I wanna make you high. If you could see your way to me, come on and let me try. Let me take you home tonight. I've watched you for so long that I feel I've known you. I know it can't be wrong. If we just get together, I wanna make you see. I'm dreaming of your sweet love tonight. So mama, let it be. Let me take you home tonight. Got to get loose with you
Yeah. Mm-hmm.